אנחנו בדף ח' מסכת פסחים, נתחיל מדף ז' בשורה האחרונה. תנו רבנן, איננו בודקים לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר. אבוקה זה נר שיש לו שתי פתילות, והוא האור שלו חזק יותר. ולמה בנר? מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ואף על פי שאין ראייה לדבר, זה זכר לדבר. שנאמר שבעת ימים, שאור לא ימצא בבתיכם. ומהיקש הפסוקים שאנחנו רואים שכתוב ויחפש בגדול החל, כן? אז אנחנו רואים שיש שם מציאה שבקטן הוא מצא, ואומר על החיפוש עכשיו, בעת היא יחפש את ירושלים בנרות, אז לחיפוש יש קשר לנרות ולחיפוש למציאה וכו'. ואומר, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, ולמדנו את זה אתמול בדף ז'. הלאה, פה כתוב שלא בודקים לא לאור החמה. איי, אור החמה, איך אדמי, איך קשור אור החמה? אם תגיד, איפה אתה יכול לבדוק באור החמה? אם תגיד, הנה, מה בחצר, אם תגיד שאתה רוצה לבדוק בו בחצר, כי שם הוא מאיר, בית בפנים הבית הוא לא מאיר. אם תגיד בחצר, אמר רבה, הרי אמר רבה, חצר אינה צריכה בדיקה, מפני שהעורבים מצויים שם, אז למה אתה צריך את השמש? אלא, תגיד באכסדרה, מקום שהשמש נכנסת דרך הרוח שם, דרך, הכוונה, אחד הפתחים, אחד החסר קיר הרי. הרי אמר רבה, אכסדרה לאורה נבדקת. לא צריכה, כן, אנחנו יודעים שאכסדרה לאורה נבדקת. דיינו שלא צריך להביא לה אור, היא נבדקת ביום בכלל ולא בלילה. כלומר, רק מסתכלים שם, היא לא נחשבת כחלק מהבדיקה, ממילא נבדקת ביום. אז אומרת הגמרא, לא צריכה לערובה דבחדר. כלומר, חלק שיש בו למעלה פתח, חור, זה נקרא ערובה, אפילו סתם חור בתקרה, נקרא ערובה. והערובה הזאת, כן, ובחדר. שואלת הגמרא ודאיך, איפה בדיוק החור שנמצא שם? אילה בעד הערובה, היינו אכסדרה, אם תגיד שזה בתוך הערובה, אם תגיד שזה בתוך הערובה, זה בדיוק אותו דבר כמו אכסדרה, היינו אכסדרה. אלא מדובר לצדדין. מה זה לצדדין? לצדדין זה בחלק שלא עומד ממש מול הערובה, אלא בצידי הערובה קצת, ואז השמש לא עוברת ישירות עליו, ואי אפשר לבדוק שם, אפילו שיש שם אור. אפשר לראות שם, אבל עדיין לא התירו לבדוק שם, ועל זה נאמר שהם בודקים לאור החמה. וממשיכה הגמרא ואומרת, והאבוקה לא, ואמר רבה, מי דכתיב ונוגה כאור תהיה? כתוב לנו בחבקוק, ונוגה כאור תהיה, לעתיד לבוא, קרניים מידו לא, ושם חביון וזו. מסביר רש"י, מה זה ונוגה? של עתיד לצדיקים כאור של שבעת ימי בראשית תהיה. קרניים, מלשון כי קרן אור פניו, וזהרורים מיד הקדוש ברוך הוא לצדיק, מזיב של הקדוש ברוך הוא ילכו זהרורים להקרין פני הצדיקים, ולא יהיה אורם שווה לאורו, אלא כנר בפני האבוקה. על כל פנים אתה רואה שהאבוקה זה דבר חזק, וכתוב בהמשך, למה צדיקים דומים בפני שכינה? כנר בפני האבוקה. אז אבוקה זה הרבה יותר חזק. הצדיקים דומים בפני שכינה כנר בפני האבוקה. ואמר רבה, אבוקה להבדלה זה מצווה מן המובחר. אתה רואה שאבוקה זה דבר גדול, למה לא לבדוק איתו? אמר רב נחמן בר יצחק, יש כמה הבדלים בין אבוקה לנר. זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין את הנר, ואז הוא טוב יותר לבדיקה. וזה אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין, ולכן אבוקה לא טובה לבדיקה. רב זביד אמר, הסבר אחר למה אבוקה לא. זה אורו לפניו, הנר, האור שלו הולך לפניו, דווקא בגלל שהוא לא גדול כל כך. וזה של האבוקה אורו לאחריו, דווקא בגלל שהוא גדול, אז האדם נזהר ממנו. וגם, כיוון שהוא הוא אוחז אותו חזק יותר מדי קדימה, אז הוא גם לא רואה את האור שנמצא לפניו. רב פאפה אמר, אי בעת מהאבוקה, הוא קצת חושש גם כן, הוא זהיר, הוא נזהר ממנו, ואי לא בעת, הנר לא כל כך מפחיד אותו, אז יותר קל לבדוק איתו. רבינה אמר, אי משך נאורה, הוא מושך את האור, כן? כלומר, אור הנר נמשך ומעריך למקומו, ואינו דולק בקפיצות. אלא נח במקום אחד, הנר נוח, הוא האור שלו נוח. ואי מקטה פיקטופה, כלומר הוא נפסק וקופץ אור האבוקה, משתולל. ושון הקוטפים מלוח, כן? הקודשים מלוח עלי שיח ושורש רדמים לחמם, אומר איוב. הלאה. אמרנו שכל מקום שאין מכניסים בו חמץ, לא צריך בדיקה. כל מקום, כשאתה אומר כל מקום, אם היית אומר לי מקום שאין מכניסים בו חמץ, לא צריך בדיקה. כשאתה אומר כל מקום, תמיד שהגמרא אומרת כל מקום בכלל, כשאתה אומר כל מקום, זאת אומרת שיש עוד מקומות כאלה, והוא נותן לך דוגמה את זה. מה זה כל מקום? להטויי מים, איזה דברים אתה רוצה להוסיף? להטויי להוסיף עד איתנו רבנן, חורי בית העליונים והתחתונים. החורים שנמצאים למעלה, בין בית שלו לשכן, פעם היה ממש נהוג ככה, או בחצר שלו, בין לו לבין השכנים, זה סגור לגמרי. או בכלל. וגג היציאה, גם גג היציאה, יש שאלה גדולה, מה זה גג היציאה? וגג היציאה, יש אומרים שיציאה זה ממש גג, כן? יש אומרים בניין נמוך אצל הבית מצידו, מאחוריו, כך אומר הרשב"ם, וגגו יורד בשיפוע מקיר הבית. כולם מסכים שזה מקום גבוה שבדרך כלל לא נכנסים שם, אבל הוא משופע. זה לא מקום שיושבים שם. זה לא איזה עלייה, זה לא קומה שנייה. וגג המגדל, גג המגדל, מגדל בדרך כלל הכינוי לארון. ארון שנותנים בתוכו כלים, אוכלים, כל סוגי הארונות. אבל למעלה, הגג שלו, נותנים בתוכו אוכלים, אבל לא על הגג שלו בדרך כלל. ורפת בקר, שבדרך כלל ברפת, ומאוד אוכלות ולולין. התרנגולים אוכלים במתבן, מקום של תבן, ואוצרות יין, ואוצרות שמן. אין צריכים בדיקה. רשב"ג אומר, מיטה החולקת בתוך הבית, כלומר, מיטה שמעמידים אותה, שהיא נעשית כמו מן מחיצה. פעם לא היה קירות גבס, לא היו עושים את זה מהר כל כך. היו עושים מיטה, אבל היו מפרידים בין בית אחד לבית שני, בין חדר לחדר, כל מיני כאלה. והיא מפסקת, צריכה בדיקה, כי מתחתיה יש אפשרות להשתמש. אומרת הגמרא, הורמינו, מקשים על שתי דברים שאמרנו פה עכשיו. חור שבין אדם לחברו, מקודם אמרנו שלא צריך בדיקה. עכשיו כתוב פה, זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. הנה אתה רואה שצריך בדיקה. עד איפה שהוא יכול להגיע. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיטה חולקת בתוך הבית, ועצים ואבנים סדורים תחתיה, ומפסקת, הכוונה בין מקום למקום, אינה צריכה בדיקה. זאת אומרת שבקודם אומר שהיא צריכה בדיקה, עכשיו אומר שהיא לא צריכה בדיקה. אז איך אתה מסביר את זה? ברוך תהיה. קשיה, מיטה המיטה. קשה על מה שאמרת לי מקודם על מיטה ועכשיו על מיטה. קשיה, חורין החורין. קשה על מה שאמרת לי מקודם שהוא לא מכניס, שהוא לא צריך בדיקה בחורין, ועכשיו אתה אומר שהוא כן צריך בדיקה בחורין. אומרת הגמרא, חורין החורין לא קשיה. תבדיל בין שתי הדברים. בעילאי ובית התאי, שהם מאוד מאוד גבוהים ומאוד נמוכים ולא נוח להשתמש בהם, זה מה שדובר קודם ולכן לא צריכים בדיקה. במצעי, פה מדובר בחורים האמצעיים, שאנשים כן נוהגים להשתמש בהם כמדפים. ודאי שהם צריכים בדיקה, עד מקום שידו מגעת. מיטה המיטה גם כן לא קשה. עד המידליה, המיטה שהיא אפשר להשתמש במה שקורה מתחתיה, זאת אומרת, היא גבוהה הרבה, ויש אוויר תחתיה הרבה, לא יכול להשתמש בה. דמיטתי, הכוונה, אפילו שיש טיפה אוויר, אבל אמרת שמתחתיה יש עצים ואבנים, לא נוח להשתמש בה. בקיצור, מיטה שנוח להשתמש במתחתיה, שמים בה כל מיני דברים, יכול להיות שאוכלים שם חמץ. הילדים שלי, אני הרבה פעמים מוצא, כמובן שהם קטנים יותר, כל מיני ביסלי ובמבה שהם אכלו מתחת למיטה, שהם לא היו בטוחים שנרשה להם, אז הם הקדימו תרופה למכה. אז כמובן, אתה רואה שילדים קטנים, שעוד לא עובדים ושולטים בעצמם, עוד יכולים מתחת למיטה לאכול דברים. ואוצרות יין, אין צריך בדיקה. השואלת הגמרא, ואוצרות יין לא צריכים בדיקה? והתניא, שנינו בפירוש, אוצרות יין צריך בדיקה. אוצרות שמן אין צריך בדיקה. אז איך אתה אומר לי שאוצרות יין לא צריכות בדיקה? אומרת הגמרא, יש הבדל. אחא במאי עסקינן, מסתפק, מתי הם צריכים בדיקה? שמסתפק שם לקחת יין באמצע הסעודה, ואז יכול להיות שהוא נכנס עם פיתה, עם פת. היא אחי, שמן עמי. שמן גם כן יצטרך, אומרת הגמרא, לא, שמן יש קבע לאכילה, אתה יודע כמה אתה צריך בשביל האכילה, לא נכנסים לשם באמצע האוכל להביא עוד שמן. יין, אין קבע לשתייה, פתאום רוצים לשתות עוד לחיים, אומרים לו שמן, שלך תביא בבקשה עוד חבית יין, או עוד בקבוק יין מהחביות. אתה נראה בחייה. עשו אוצרות שחר בבבל כאוצרות אין בארץ ישראל. בגלל שבבבל היו משתמשים יותר בשחר מאשר היין בארץ ישראל, אז אמרו שבבבל, האוצרות של השחר יצטרכו בדיקה בדרך כלל, כי הרבה פעמים נכנסים לשם להביא עוד שחר. על כל פנים, מדובר במסתפק, אבל רק מתי שמסתפק להם, כן? אבל זה אותו הגדרה. אמר רב חיסדא, בי דגים, מקום שהוא מלא בדגים, לאכול, אין צריך בדיקה, כאילו, כמו אוצרות דגים. והתניה, יש לנו ברייתא שאומרת שהם צריכים בדיקה. אומרת הגמרא לא קשה, תחלק בין הברייתות. אה בדי רב רבי, זה מדובר במקומות שיש בהם דגים גדולים, בדרך כלל לא נכנסים להביא עוד. אה בזוטרי, שהם קטנים, אז לפעמים תביא עוד דגים, היה לכם טעים, אני אביא לכם עוד. אמר רבא בר אבונה, בי מלחי, מקום שיש בה הרבה מלח, שאוצרות מלח. ובי קירי, מקומות שיש בה הרבה שעבה לנרות, צריך בדיקה. למה? כי בדרך כלל נכנסים באמצע סעודה להביא מלח או להביא נרות. פעם היו, זה היה האור שלהם. אמר רב פאפה, בי צווי, שזה מקום של עצים, אוצר של עצים, ובי תמרי, שזה מקומות של תמרים, ודאי צריך בדיקה, כי עצים הרבה פעמים מביאים כדי ביום טוב, או בטח שבפסח בימי חול, להביא משם אש להעיר בהם, ובכלל נכנסים בהם הרבה, ודאי יכול להיכנס בהם עם לחם, והתמרים נכנסים בשם הרבה פעמים לבשל אותם. תנא, אין מחייבים אותו להכניס ידו לחורים ולסדקים ולבדוק. לא מכריחים אותו להכניס את היד שלו לחורים ולסדקים, מקומות כאלה דקים שהם לא פתוחים ויכול לראות מה קורה שם. ולמה? מפני הסכנה. איזה סכנה מדובר? מהי סכנה? הנה אם מפני סכנת הקרב, מה אתה מתכוון? שאולי מפני סכנת הקרב, נו, אז בכלל הוא לא היה שם שם דברים, ולכן ודאי לא היה מגיע לחם לשם. אלא צריך לומר שמדובר על חורים לא כאלה קטנים שיכול להיכנס שם הקרב ונחת, אלא חורים קטנים, אבל הוא יכול להכניס שם ולהשתמש על דברים בדרך כלל. אז אם תגיד שזה הקרב, כי משתמש, איך היא ישתמש? אומרת הגמרא, לא צריכה. על מה מדובר פה? דנפל. לא מבקשים ממנו. מדובר על חורים גדולים יותר, שהוא בדרך כלל שם שם דברים. עכשיו מדובר שהייתה מפולת, הקיר נפל, ויכול להיות שהיה שם חמץ קודם, כי היה שם חורים גדולים, שהוא מניח שם דברים. אם זה נפל, אז אומרים לו, אתה לא חייב לבדוק עכשיו את המפולת. אתה לא צריך לפנות את האבנים ולהביא כלים כבדים כדי לפנות את המפולת ולחפץ את החמץ, אלא נחשב כאילו כבר קבור. אם נפל, שואלת הגמרא, רגע, אם נפל, אם הוא נפל בכלל, למה לבדיקה? והרי שנינו, חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. מה אתה בא להגיד לי? מה אתה בא לחדש לי שזה לא צריך בדיקה? אומרת הגמרא, מה שכתוב חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר, אתם שאין הכלב יכול לחפש אחריו. כלומר, שלושה טפחים פנימה, כבר ודאי הכלב לא יכול לחפש אחריו. אחר, פה, שהכלב יכול לחפש אחריו, אולי היית צריך בצדדי המפולת, מעל המפולת, בכל החלקים שהכלב היה יכול להגיע לשם, לחפש אחריו. פה אומרים לך, אתה לא חייב לבדוק. ואמר רבי אלעזר, אומרת הגמרא, רגע, 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 למה אתה לא תבדוק? בגלל שלא תיפגע. הרי אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינה ניזוקין, כן? הרי למה אומרים לו לא לבדוק? עכשיו, מה מדובר? גם במקומות האלה שהכלב כן יכול לחפש אחריו, עדיין אנחנו אומרים שלא אמרו לו לבדוק במפולת. למה? מכיוון יש שם סכנת הקרבים, כי הם כן יכולים להיות עכשיו בתוך המפולת. מקודם לא היה הקרב כשהוא השתמש. עכשיו שזה נפל, הם נמצאים, הקרבים, נחשים, בכל המקומות האלה. הלאה. אז אומרת הגמרא, אבל מה אתה מפחד? הרי אתה עוסק במצווה. יש לנו כלל שאמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינה ניזוקין. נו, אז מה הבעיה? אם הבן אדם עוסק במצווה, לא יזיקו לו, שום דבר לא יקרה לו שום דבר רע. כן? אמר רב אשי, החשש הוא שמא תאבד לו מחט ואת אלה יהיו נבטרי. שמא יאבד לו מחט שם גם, הוא יגיד שאני כבר מחפש את החמץ, אני גם אולי אמצא את המחט שלי. וחיי גבנה, אליו מצווה היא, ואז הוא לא עסוק במצווה, הוא עסוק בחיפוש המחט שלו, ופחדו שהוא ייפגע. והתניא בברייתא, הראשונים בברייתא, האומר סלע זו לצדקה, הוא נתן שקל הקודש לצדקה. ולמה הוא נותן את זה גם? בשביל שיחיה בני. או בשביל לנותן צדקה, בשביל שיהיה בן עולם הבא. האם זה טוב לעשות דבר כזה או לא טוב לעשות דבר כזה? אומרת הגמרא, הרי זה צדיק גמור. כלומר, רש"י אומר, לעניין הזה, לא נגיד שהוא עושה לא לשמה, אלא אנחנו אומרים שהוא קיים את מצוות בורו שציווה הוא לעשות צדקה, וגם מתכוון לדעת עצמו, וזה בסדר, כדי שיחיו בניו ויזכה בעולם הבא. אז מה הבעיה? אותו דבר פה, הוא עושה את מצוות בוראו, בודק את החמץ, ואולי גם ימצא את המאחת. כן? והתוספות אומרים, ראשונים, אל תהיו כבדים ומשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, בכלל אל תרצו לקבל פרס בשימוש שלכם, כן? היינו, הוא אומר, אז אומרים התוספות, על מה מדובר שם? שאם לא יבוא לו הטובה שהוא ביקש, הוא יצטער שהוא נתן את הצדקה. אבל פה מדובר שהוא נתן להצלחת דו, וגם אם חס ושלום לא יקרה מה שהוא רצה, עדיין הוא שמח בצדקה, כי הוא עושה את מצוות בוראו. המשיכה הגמרא ואומרת, אז למה בכל זאת לא תגיד שהוא יכול עם המחת גם כן? למה תגיד שהוא לא שלוח מצווה? אומרת הגמרא, כי החשש של הגמרא, של החכמים היא, דילמה בתר דבדק את הליוני בטרק. כלומר, אחרי שהוא כבר יבדוק את כל החמץ, ויראה שאין חמץ, יגיד, אני גם אחפש את המחת. זאת אומרת, סיימתי, חמץ אין, אבל את המחת עוד לא מצאתי. לכן, אז הוא כבר ודאי לא יהיה שליח מצווה, הוא יכול להתנזק. הלאה, רב נחמן בר יצחק אמר, הסכנה שכתוב שם זה בכלל לא משום סכנת מפולת. מדובר על חומה עומדת, ויש שם חורים, ומדובר על סכנת הנוכרים. רש"י מסביר מה זה סכנת הנוכרים, שלא יחשבו שהוא עושה כשפים עליהם. הם היו מפחדים היהודים שהוא עושה להם כל מיני לחשים, כשפים, ואז זה היה גורם לאיבה ביניהם. הוא פלימוי, וזה פלימו אמר את זה. זה טניה בברית, החור שבין יהודי להר הבית, כלומר לגוי, בודק עד מקום שידו מגעת. הוא בודק בחלק שלו של הבית, והנוכרים בודק בחלק שלו, הנוכרים לא בודק, הוא בודק עד החלק שהוא מגיע, ולא יותר מזה. והשאר מבטלו בליבו. השאר מבטל בלב, גם אם נכנס לעומק יותר, הוא מבטל אותו, וזה מספיק. פלימו אמר, כל עצמו אינו בודק, בכלל הוא לא מכניס את היד שם, מפני הסכנה. מהי סכנה? אם תגיד שזה סכנת כשפים, נו, אז איך הוא משתמש בכלל בחורים האלה במשך היום? תגיד שגם שם הגוי יחשוד בו שהוא עושה כשפים. איך היא השתמש אתה? איך הוא השתמש שם בכלל? אומרת הגמרא, כי הוא משתמש, שיהיה מבא ונאורה, ביום ובאור. ולא מסיק הדעת האחז. הגוי לא, זה לא נראה לו מוזר וכשפים. גם הגוי משתמש בזה, זה ברור לו. אבל בלילה, שהוא בא לבדוק ושרגה, והוא בודק את זה בנר, הוא מסיק הדעת, אז הגוי מרגיש שיש פה איזה משהו מוזר. ומזה הסכנה. ואמר רבי אלעזר, אז עדיין אנחנו נשאל, רגע, אבל הוא בא לעשות מצווה. אז מה אתה מפחד מהגוי? ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינה ניזוקין. אומרת הגמרא, לא, איך הדשכי אחרי זה, כאיפה שזה די ברור שיהיה פה איזה נזק, ושזה די ברור שיקרה פה מזה היזק, אז זה לא אומרים שלוחי מצווה אינה ניזוקין. אי אפשר להגיד, אני אעשה דברים מסוכנים, ואני אגיד, שלוחי מצווה אינה ניזוקין. ולכן, היכן ששכיח ההיזק, זה שונה. שנאמר, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? כן? שמואל אומר לקדוש ברוך הוא, שאומר לו ללכת ולהגיד לשאול, כן? וללכת לדוד. הוא אומר, איך אני אלך לשם בכלל? והרי שאול ישמע ויהרוג אותי. איך אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שאתה מפחד שיקרה לך משהו שהוא מצווה אותך? והשם גם מסכים איתו, ואומר לו, אל כן, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מסכים, אלא שמקום ששכיח בו העזק, אז בדרך הטבע, אפילו הקדוש ברוך הוא רוצה שתנהג בדרך הטבע, ולא לסמוך על הנעס. באו מיני מרב ענה, בנה בי רב, כן, באו מיני מרב, שאלו את רב, הנה בני בי רב, כן, הבנים שלו, בנה בי רב, זאת אומרת, הבנים של האברכים ואת המדרש, כנראה. דדיירי בווגה, שהם היו גרים בווגה, זאת אומרת, בני התלמידים שהם גרים בכפרים שבבקעה. הם גרים בכפרים שבבקעה, והם מפחיד ללכת בדרך, מפני הליסטים, כן, ומזיקים, היה פחד מזה. אמר להם, באו למיתי קדמה וחשוך, הם רצו להגיע לבית המדרש מאוד מוקדם, לצאת קודם עלות השחר ולחזור בחושך כבר לבי רב, לבוא לבית המדרש של רב, לישיבה. אמר להו, נייטו, אתם יכולים לבוא, עליי ועל צווארי, כן? עליי ועל צווארי. אל תפחדו, כי אני לוקח עליי את העבוד הזה, אף אחד לא יזיק שהמצווה מגינה לכם בקיצור. נזיל מים, מה לחזור? הוא אומר, טוב, כבר למדנו, עכשיו לחזור בלילה לבתים, מילא לבוא בלילה לפני עלות השחר ואחרי החושך לבוא זה בסדר, אבל מה אם לחזור? אמר לה, הוא לא ידענה. כן? איתמר. על זה נאמר אבל, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינני זוקין, לא בהליכתן ולא בחזירתן. כן? יפה, גם להליכתן וגם בחזירתן. כן, איך יודעים את זה? כי הייתה נדתניה. איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה תורה, מה שאמרה התורה, התורה אמרה את זה בשמו, בספר שמות, ולא יחמוד איש את ארצך, כתוב, כי יוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך, מתי? בעלותך לראות את פני השם אלוקיך, שלוש פעמים בשנה. אתה תלך לבית המקדש, ואל תחשש מה שיקרה בבית שלך. כן? אז אתה רואה, מלמד שתהיה פרתך רואה באפר, ואין חיים מזיקתה, תרנגולתך מנקרת בהשפעה, ואין חולדה מזיקתה. ואפילו שאתה לא נמצא שם. ועל עוד דברים, קל וחומר. ומה אלו שדרכן לזוק, שהם חיות, חיות יש להם פחות מזל מאשר אדם. אינה ניזוקין. בני אדם שאין דרכן לזוק, על אחת כמה וכמה, שהם יסקו במצווה, שהם לא יזוקו. אין לי, אלא בהליכתן. בחזרה מנעין, איך אני יודע? תלמוד לומר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מה כתוב הרי בפסוק ובדברים? ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, מלמד שתלך ותמצא אוהלך בשלום. אומרת הגמרא, רגע, אז אם אתה אומר שבחזרה לא יעונה אפילו רע, ואני צריך בכלל לשמוע פסוקים על ההליכה, אם בחזרה לא יקרה רע אפילו, ברור שבהליכה לא. וכי מאחר אפילו בחזירה, בהלכה למה לי? אז אומרת הגמרא, וכדי רבי עמי, אתה צריך את הפסוק הראשון בשביל ללמוד בנו עוד משהו. דבר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ושאין לו קרקע אין עולה לרגל. ולכן כתוב, כי והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פניים. מתי אתה עולה לראות את פניים? שיש לך גבול, שיש לך שטח. הלאה. אמר רבי עמי בר רב עדה, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? פירות גינוסר זה פירות שהיו בטבריה והיו מאוד מתוקים. סופר עליהם שהיו כל כך טעימים שהחכמים היו מאוד נהנים מהם. אז למה לא שמו פירות גינוסר בירושלים שהיא עיר כזאת קדושה? למה השם לא עשה שיש שם מתיקות כזאת גם לפירות? אלא כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים דיינו, ואז נמצאת עלייה שלהם שלא לשמה. כי יוצא בו, אמר רבי דוסתאי ברבי ינאי, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? למה לא לשים גם חמי טבריה בירושלים שיש שם מעיינות חמים וכיפים? אלא כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריה, דיינו. ונמצאת עלייה שלא לשמה. למדנו במשנה שכל מקום שלא מכניסים בו חמץ, אז לא צריך לבדוק בו. ומצד שני, אחרי זה אמרנו שבמה אמרו שתי שורות במרתף, אז מדובר שם דווקא על מקומות שמכניסים בו חמץ. בואו נראה את זה רגע בהגברה. כתוב מרתף, ובמה אמרו בית שורות במרתף? שעוד הגברה, מרתף, מה דחר שמה? מי הזכיר בכלל מרתף שצריך לבדוק בו? אז מסבירה הגברה ואומרת, אחי כאמר, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, ובאמת צריך בדיקה. ואוצרות יין, ואוצרות שמן, גם לא צריכות בדיקה, נמי צריך בדיקה. אז למה אמרו שתי שורות במרתף? זה השאלה בעצם. אם אתה אומר שאוצרות יין ואוצרות שמן לא צריכים בדיקה, למה אומרים שתי שורות במרתף? אלא מדובר על מקום שמכניסים בו חמץ ובמסתפק שם לפעמים לחם, הם צריכות בדיקה, וזה העריכות, זה הסבר המשנה, אם מרחיבים אותו. שואלת הגמרא, מה זה מה שאמרו בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף? בבית הלל אומרים שתי שורות החיצוניות שאין העליונות. מה ההבדל בין זה לזה? מסבירה הגמרא ואומרת ככה. אמר רב יהודה, מה שאמרו בית שמאי, שתי שורות. כן? איזה שתי שורות אמרו בית שמאי? בית שמאי אמרו שתי שורות על פני כל המרתף. אומר ככה. רב יהודה, המורה אמר שתי שורות שאמרו, מדובר מן הארץ עד ועד שמי קורה. מה זאת אומרת מן הארץ ועד שמי קורה? זאת אומרת שצריך לבדוק ככה. צריך לבדוק את כל החביות שאנחנו רואים מולנו, אם אנחנו מסתכלים עכשיו שורות, שורות של חביות. אז יש שורה ויש, ועד התקרה, ויש עוד שורה פנימה יותר ועד התקרה, ויש עוד שורה פנימה יותר עד התקרה. הוא אומר מה שבית שמי אמרו, צריך לבדוק את שתי השורות שהקרובות אלינו, מלמטה עד למעלה את כל מה שאנחנו רואים ואת הבא אחריה. ורבי יוחנן אמר, לא, מדובר על שורה אחת, זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים עולינו, ואת כל השטח שלמעלה, כלומר, את כל שטח החיצוני של החוויות, את החוויות האלה צריך לבדוק. וזה הכוונה שורה אחת, כמין גם. תניה, כבטא דרב יהודה. יש ברייתא שאומרת כמו רב יהודה. ויש ברייתא, תניה, כבטא דרב יוחנן, על בית שמאי, מה אומרים בית שמאי? תניה, כבטא דרב יהודה, בית שמאי, אומרים שתי שורות על פני כל המרתף. ושתי שורות שאמרו, מן הארץ ועד שמי קורה, עד למעלה, עד החלק של התקרה, זה נקרא הקורות. ויש תניה כבטא דרבי יוחנן, שכתוב שתי שורות על פני כל המרתף, חיצונה, זאת שרואה את הפתח, כל החלק שנכנסים אליו ורואים אותו, ועליונה, זה כל החלק שרואה את הקורה, את התקרה, שלפנים ממנה ושלמטה ממנה, כל מה שבתוך החוויות שלא רואים אותם, הן צריכות בדיקה. בית הלל אומרים, כלים יותר, אומרים, לא צריך את כל השורות, את כל הרוחב הזה, אלא שתי שורות החיצוניות שאין העליונות. מה הפירוש? בוא נראה. אמר רב, עליונה, הכוונה לשורה העליונה בלבד, זאת שכשנכנסים לחוויות ורואים שורות שורות, אז מסתכלים רק על השורה העליונה, לא על כל השורות שנמצאים מולי, אלא השורה העליונה שאני רואה, כל השורה, מהרוחב שלה, מצד ימין לצד שמאל. וזאת שמתחתיה, השורה שמתחתיה, כי בדרך כלל, מה לוקחים? החבית הבאה, החבית העליונה, אותה מורידים. וזאת שמתחת מנה, כי זה אולי יגיע גם לשם. ושמואל אמר, לא, מדובר על העליונה, בזה מסכימים שניהם, אבל לא זאת שמתחת אליה, אלא זאת שלתוכו, שלפנים ממנה, הבאה אחריה בתור, בשורות, למעלה. מה הייתה עמד הרב? למה רב אמר ככה? הוא דייק מה שכתוב את המילה חיצונות. חיצונות, הכוונה, אלה שמים בחוץ, ולכן זאת שלמעלה וזאת שמתחתיה. אומרת הגמרא, אבל גם כתוב העליונות, עליונות קטני, איך תסביר אותם? הוא אומר, למעט את התחתונות של התחתונות, כלומר, שתיים העליונות, אבל לאו דווקא שמדובר על העליונות האלה שמאחורה, אלא שתיים העליונות, ולא אלה שמתחת, וזה הכוונה העליונות. ושמואל אמר, מדובר על העליונה ושלפנים ממנה. מה הייתה אמה? למה הוא אמר את זה דווקא את זאת שבפנים? דייק מה שכתוב עליונות. אם כתוב עליונות. אז זה שתיים, מה עליונות? רגע, אבל גם כתוב חיצונות. אז מה תגיד שאולי את השורה החיצונית זאת שמתחתיה, כמו שאמר רב, למה לא? קטני הרי שנינו. למאותי גוויתא דגוויתא. מה שכתוב החיצונות, אלה שקרובות יותר לפתח, קרובות יותר אליך, ולא אלה שבפנים בפנים. זה הכוונה החיצונות. ולכן, הוא מסביר את זה ככה. רבי חייא היה שונה, תנא, כבטא דרב, כמו רב. כן, הכוונה היא, הוא הרב הראיה, רב היה כמובן, רבי חייא היה לפני רב, כן? הוא היה אפילו דוד של רב. אבל, הכוונה היא שזה היה שיטתו של רבי חייא, היה שונה כמו שלמדנו את רב. וכולו תנאי, וכל שאר האחרים, תנו כבטא דשמואל. זאת אומרת, שמואל זה הדעה הרווחת יותר הייתה בין התנאים. והלכתה כבטא דשמואל. ולכן ההלכה הייתה, כמו שאמר שמואל, למרות שבפועל, ככה כתוב פה, אבל בפועל ההלכה היא שרוב הפוסקים הראשונים והאחרונים פסקו דווקא כרב. ולכן אומר התוספות יום טוב, שכנראה שבגרסאות שלהם לא היה את מה שכתוב פה, והלכתה כבטא דשמואל שכתוב אצלנו, ובאמת להלכה, הלכה כרב. בעניין הזה, עד כאן.